בוקר טוב לכולם. שלום וברכה. כדרכנו נמשיך בעזרת השם בלימוד התורה הקדושה, נמשיך בהכנות לזמן חירותנו, חג הפסח, הלילה הקדוש, ליל הסדר, לקראת סופו של המגיד. יכול להיות שהיום זה שיעור האחרון בעניינו של אגדה של פסח, וממחר והלאה הכל לפי ההוראות, ההנחיות, אנחנו לפי זה נוכל לדעת להתארגן. וגם כן יהיה בענייני הפסח ככל הנראה, אבל זה אנחנו נמתין להוראות הסופיות. רבן גמליאל, אנחנו הגענו לפסח מצה ומרור, כלומר הדברים, המצוות של הלילה. יש לנו כמה מצוות בלילה הזה. יש מצוות דאורייתא, יש מצוות שהן דרבנן. אז יש מצוות שעד עכשיו עסקנו במצווה מדאורייתא, מצוות האגדה. לספר לילדים והגדת לבנך ביום ההוא למור, כמו שראינו, דרשנו ארבעת הפסוקים ממקרא ביקורים, מאוד תמציתיים, ובאים חז"ל ומרחיבים בכל אחד ואחד מהם לפי עניין הפסוק. הפסוק הראשון עוסק בעצם הגירות והירידה למצרים, בתחושת הזרות ואי השייכות למצרים. אחר כך הפסוק השני עוסק בשיעבוד הקשה. הפסוק השלישי עוסק במכות מצרים, נקרא בתפילה, על מה הקדוש ברוך הוא ראה, על מה הקדוש ברוך הוא האזין. ראינו שיש הבדל בין וישמע השם את קולנו לוירא השם את עוננו. יש דברים שבני ישראל ביקשו ממש, יש דברים שאפילו הם לא ידעו לבקש אותם, אבל הקדוש ברוך הוא אסף אותם לחשבון. והפסוק הרביעי שמסיים בשבח את ההגדה של מקרא ביקורים, מדבר על ההוצאה, על הגאולה, ויוצאינו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואז אנחנו נכנסנו לעשרת המכות, ולאחר מכן גם על קריעת ים סוף, וסיימנו בדיינו, שזה כמה מעלות טובות למקום עלינו. הסברנו שהביטוי של מקום מסביר הנציב שלא נאמר לקדוש ברוך, כי המקום מבטא את ההשגחה הפרטית למקום המסוים הזה, לנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא עוד ועוד, שלב אחרי שלב, נקודה אחר נקודה, הוא מביא לנו את הגאולה. רק הוציא אותנו ממצרים, ואז הוא עשה בהם שפטים, ועשה באלוהיהם שפטים, ועוד פרט ועוד פרט, שאפילו אלמלא אחד הפרטים האלה היינו יכולים להסתדר גם טוב מאוד. אף על פי כן הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד ונותן לנו את כל הרשימה הארוכה והטובה הזאת. ועכשיו אנחנו מגיעים אחרי המצווה הזאת של אגדת יציאת מצרים, אחרי שאנחנו מספרים לילדים את סיפור היציאה, מספרים לעצמנו, למשפחותינו, את סיפור היציאה, אנחנו עכשיו עוברים למצוות הלילה. ומצוות הלילה הן צריכות ביאור. ככה אומר רבן גמליאל, שצריך לומר את הדברים. למה? מפרשים, כי כתוב בפסוק, ואמרתם זבח פסח הוא, ומצה ומרור הוקשו לפסח, כי על מצות ומרורים יוכלו. אז כמו שאת הפסח אנחנו צריכים לומר, להגיד, לא רק לקיים את המצווה, אנחנו צריכים גם להגיד שאנחנו עושים את המצווה הזאת, אז בלי זה לא יצאנו ידי חובה. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור. עכשיו מצביעים לכיוון הזרוע שהיא כנגד הפסח. היום אין לנו, אז היה קורבן פסח באמת, אבל היום לצערנו אנחנו בלי קורבן פסח, עושים משהו צלוי זכר לקורבן, ולא מרימים אותו, כיוון שזה לא כאילו קודשים, כאילו שזה הקורבן, אלא מצביעים לכיוונו. אבל לא מתכוונים שזה לא באמת זה, זה רק זכר. פסח שהיו אבותינו, את זה למדנו אתמול, אנחנו נחזור על זה בזריז. פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קיים, על שום מה העניין לאכול את הפסח? על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר, ואמרתם זבח פסח הוא לשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוכפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו איזשהו חסד מיוחד. במכה הזאת, פסח על בתינו, דילג על בתינו, והציל את ישראל ואת מצרים, הוא העניש. אז מה, שתי נקודות על עניין הפסח, אחד שאמרנו אתמול ואחד שנוסיף היום. נתחיל בחזרה על מה שאמרנו אתמול. האיחוד של קורבן פסח, הדבר המבטא, התכונה המבטאת את קורבן הפסח, שאנחנו רואים את זה דרך הרבה הלכות שונות בקורבן הפסח, הוא עניין האחדות. הקדוש ברוך הוא אחד, ושמו אחד. דהיינו, המקור של כל הבריאה הזאת הוא אחד, והשם, שם זה התגלות. וגם השם, בסופו של דבר, יהיה אחד. כי כולם יכירו שכל החלקים השונים של המציאות, כולם שייכים, כולם נובעים, כולם מחוברים לריבונו של עולם. אנחנו מצפים שזה יהיה בכל העולם כולו, לא רק בישראל. והביטוי הזה של האחדות שייך מאוד בקורבן פסח. זה בא לידי ביטוי בזה שהקורבן צריך להיות צלי ולא מבושל. התכונה של בישול של המים הם מרכיבים, הם לפעמים אפילו מפוררים את המאכל, הם מפשטים אותו. לעומת זאת הצליה היא מוציאה את כל הנוזלים מתוך הבשר שנאכל, ואז הוא מצטמק ונהיה אחיד יותר, קשה יותר. אסור לאכול אותו מחוץ בכמה בתים. אתה לא יכול לאכול בבית הזה ובבית הוא לא. אתה פה, אז מבטא את האחדות, אתה במקום אחד. אנחנו לא שוברים ממנו עצמות. לא מחלקים. משהו אחד הוא נשאר אחד. אתה מראש צריך להתקבץ איזושהי, כן, להימנות על הקורבן, ואחרי זה אי אפשר להוסיף עוד. לאחר זמן ההקרבה. מצליחים כולם להיות בבת אחת, איזושהי אגודה אחת, הרבה הרבה ביטויים שונים, אל העניין הזה של האחדות שיש בקורבן פסח, שזה מבטא את השאיפה הגדולה שלנו לגלות את השם אחד ושמו אחד. וזה בעצם היסוד, כשאנחנו יוצרים את העם, יוצרים את העם מתוך המשפחות, מתוך המשפחות, המשפחה היא התא הבסיסי של העם, וכל משפחה ומשפחה מבטאת את הרעיון הזה, וזה מה שבונה אותנו כעם שלם, שמבטא כבר ביצירה שלו את המגמה שלו, את האחדות והעבודה לקדוש ברוך הוא, את הקורבן, את הקרבה לריבונו של עולם. זה נקודה אחת ביחס לקורבן הפסח שצריך לזכור, שאת השם שנזכה לאכול אותו עוד השנה. אז לזכור את הנקודה הזאת, האחדות האלוקית שיש בבריאה. נקודה שנייה, אומר המהר"ל המבאר את הפסוק שכתוב, בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. כן, יש פה איזושהי הדגשה שאולי ישראל היו צריכים ללכות במכה הזאת בשונה משאר המכות, ופה ממש כתוב הוא צריך להציל אותנו. אין פה, לא כתוב שהמצרים פשוט חטפו וממילא אנחנו לא, כתוב שהקדוש ברוך הוא אותם הוא נגף ואת ישראל הוא הציל. מה העניין בזה? אומר המהר"ל שכל המכות, כמו שהסברנו אתמול, הוא דצח, הדש ואחב, זה מתחת לארץ, על הארץ ומעל הארץ. יש פה שיעור כללי באמונה לעולם כולו. המכות הולכות ומתעצמות ומגיעות לאיכויות בעצם שלא היו לפני, כל פעם זה איכות אחרת. זה הבנה אחרת של עוד מימד שהקדוש ברוך הוא שולט בו בעולם, וזה עולה מדרגה לדרגה. עכשיו, כיוון שישראל הם נמצאים במעלה מאוד עליונה, ישראל הם בניו של הקדוש ברוך הוא, המקורות באופן בסיסי בה ודאי לא נוגעים להם, הם לא שייכים בכלל שיפגע בהם, אבל פה יש איזושהי מכה אלוקית ממש, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כל מה שאנחנו רואים בכבודו ובעצמו, כמובן באיזשהו גילוי מאוד עליון שלו, של הקדוש ברוך הוא. לא מדבר על העצמות האלוקית, אנחנו לא תופסים, אלא הגילוי אלוקי הכי עליון שיכול להיות. מכה הכי נשגה, הכי אלוקית שיכולה להיות בעולם, היא מגיעה למצרים, וגם ישראל במצב כזה, הם לא יוצאים מגדרי הטבע, היו יכולים לכאורה גם כן לנזק, כיוון שיש פה איזשהו גילוי אלוקי מאוד מאוד עליון, שהוא, כשלא מוכנים אליו, הוא יכול לפגוע, וישראל אולי גם כן היו יכולים להיפגע מזה. אז פה יש הערה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא אומר, תעשו את המצוות האלה, תהיו ראויים, הקדוש ברוך הוא ידלג על בתיכם. אנחנו תשימו את הדם בפתחים, הקדוש ברוך הוא מדלג על בתיכם. אז בעצם ישראל גם כן היו יכולים לנזק מהגודל של הגילוי הזה. אבל הקדוש ברוך הוא הציל אותנו. אז זה קורבן הפסח. המצווה השנייה, אנחנו מראים את המצה למסובים, אנחנו אומרים, מצה זו שאנו אוכלים על שומה. על שום שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם. שנאמר, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים ובואות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה, וגם צידה לא עשו להם. אז למה אנחנו צריכים לאכול את המצה? בגלל שהבצק של אבותינו לא הספיק להחמיץ. מה זה עניין של חמץ בכלל? אז רק אומר דבר בהערת ביניים לביאור המושג של שאור. לא כולם מודעים למה זה בדיוק שאור. חמץ זה, יש תהליך כימי שמתרחש בתוך הבצק, כלומר קמח ומים שמערבבים אותם, נוצר תהליך שגורם להתחלה של התפחה. אם אנחנו משאירים את הבצק הרבה 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 זמן, אז כבר התהליך הזה, השמרים הטבעיים שיש בפנים, הם גורמים להחמצה יתרה, ואז הבצק כולו נהיה חמוץ. אחר פעם אחת עסקתי באפיית מצות לילדים, ונשאר איזושהי כמות של בצק קטנה בצד, שלא שמנו לב אליה. ואחרי כמה זמן, זה היה באיזושהי פינה, הגעתי לזה, הריח היה ריח נוראי, ריח מאוד חמוץ, חריף. ושאלתי את האחראי, מה זה? מה קרה? אז הוא אומר לי, זה נקרא שאור. כלומר, לוקחים איזו חתיכה מאוד קטנה, מאותו בצק מאוד חמוץ, חתיכה קטנה, ומערבבים אותה בהרבה בצק שעוד לא החמיץ, וזה גורם להתפחה. זה בצק, הטעם לא ניכר בו כל כך הטעם, פשוט כמובן תלוי בגודל הכמות של השאור ששמים בתוך העיסה, אבל בעיקרון זה השאור שהתורה עשרה, ויש איזשהו חידוש שלמרות שהוא לא ראוי לאכילה, התורה בכל זאת אוסרת אותו מפאת החומרה של חמץ. אבל שאור זה חמץ, זה שיא החמץ, והחמץ זה בעצם איזשהו ביטוי של תהליך. כל אישה שאופה חלות, כל אדם שאופה משהו של עוגת שמרים, אתה צריך שזה יתפח. אתה לא שם את הבצק, מערבב והולך. יש תהליך, צריך לתת לזה זמן, עד שזה תופח, עד שהוא מתנפח. עד שזה דבר שהוא דורש זמן. הוא לא עניין רגעי. זה עניינו של החמץ. החמץ מבטא תהליכיות. כל הדינים של המצה, כמעט כולם עסוקים בלהישמר מחימוץ. מהבמים שלנו שיהיו קרים ולא חמים מדי, שהקמח לא יהיה חם מדי, שלא יבוא כמובן השמונה סדקות מעת המגע של המים עם הקמח, שהכל יהיה מהיר, שרגע אחד הוא לא יעמוד בלי התפחה, שזה לא יעמוד קרוב מדי לתנור. הכל, רוב 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 הדינים הם עניינים של שמירה מחימוץ. אנחנו בעצם בלילה הזה, כשאנחנו אוכלים את המצה, אנחנו מבטאים את החירות. למה זה נקרא חירות? נחזור על העניין שהחמץ מבטא תהליך. לוקח את הזמן עד שהדברים קורים. ואילו המצה, הביטוי שלה הוא שהוא לא הוא מעל הזמן. אנחנו לא נותנים לו את הזמן. פשוט מערבבים את הקמח עם המים, בלי שום תוספת אחרת, את הבסיס ביותר לצורך יצירת המאכל, ואותו אנחנו אופים ועוד זה אנחנו אוכלים. התהליך קשור לזמן. במצא אין זמן. הכל מהר 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 מהר. כל מי שהיה במאפייה יודע שמאוד מאוד ממהרים, מאפייה של מצות, ממהרים, הכל הכל שיהיה מהר מהר מהר. אין זמן. הביטוי של המצא הוא שאנחנו מעל הזמן. שזה מה שהקדוש ברוך הוא בא וגאל אותנו מעל הזמן, מעל מסגרות הטבע. הזמן קשור לשמש וירח, נכון? הוא קשור לאור וחושך, לפי זה אנחנו מודדים את הזמנים שלנו, וכל זה בתוך מסגרת הטבע. והקדוש ברוך הוא גאל אותנו מעל מסגרות הטבע, מעל מסגרות הזמן, ולכן זה המצה של החירות, של הגאולה. מצה, לחם, מאכל שלא קשור לתהליך, הוא המינימום של ההכנה בתוך העולם הזה שצריך. אבל שום דבר תהליכי אנחנו לא נותנים לו כדי לבטא את העניין הזה של החירות. נקודה נוספת שמעתי בשם ראש הישיבה הרב זמן מלמד שליטה שהמצה היא מצוות עשה דאורייתא, לאכול מצה. כלומר פסח אין לנו היום, ויכול להיות שאת המרור זה רק בצירוף עם קורבן פסח, אבל המצה יש מצווה לאכול גם רק את המצה, מצווה מדאורייתא, וזה נשאר תמיד. מצווה על אכילה של דבר מסוים, יש מצוות אחרות, יש מצוות אכילת קורבנות ותרומה וכו', אבל מצווה של דבר מסוים לאכול אותו מדאורייתא, זה נשאר רק המצה. וזה, למה זה, מה העניין בזה? שהמצה, כמו שהסברנו, היא עניינה אחרות. היא לא קשורה בזמן, היא מעל התהליכים. היא גאולית. היא אוכל של גאולה. ומאותו זמן שיצאנו ממצרים, הגאולה, החירות נטמעה בנו. היא חלק מאיתנו והיא לעולם לא תסור ממנו. גם אם יש חיצונים, יש שיעבודים, יש ארבע מלכויות שמשעבדות אותנו, יש לנו כל מיני דברים כאלה ואחרים שמשעבדים אותנו, אבל הכל זה כבר באופן חיצוני לנשמה של כלל ישראל. יש יחידים פה ושם שנופלים, אבל עם ישראל כעם, כלל ישראל ככלל, תמיד נשאר בן חורין, משועבד לקדוש ברוך הוא, לא משועבד באופן עמוק פנימי לדברים חיצוניים. מי שמשועבד זה יותר הפרטים, אבל ישראל ככלל הם תמיד משוחררים, לכן המצה נשארה כמצה מצווה דאורייתא ותמיד. מדרגת החירות עולם לא נפגמת. אז אמרנו אלה שתי נקודות שיש במצה, להסביר את העניין הזה שהכל המצה זה שמירה מחימוץ, שמירה מהתהליך, שהתהליך הוא זמן, שזמן הוא בעצם תחת גדרי הטבע, לבטא את המצה, את הנס שהיה מעל גדרי הטבע. ונקודה השנייה, אותה מדרגה שקנינו של בני חורין, היא נשארת תמיד, ולכן גם מצוות הסמי של המצה דאורייתא היא נשארת תמיד. אז ראינו את פסח, ראינו את מצה, עכשיו אנחנו עוסקים במרור. מרור זה, מרים את המרור למסובים ואומרים, מרור זה שאנו אוכלים על שום מה. על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. המרור זה ביטוי לשיעבוד. שיעבוד במהותו הוא לא דבר רע. שאלה למה אתה משתעבד, למה אתה מחייב את עצמך. אדם יכול לקבל עצמו התחייבויות חיוביות וחלילה אחרת. השיעבוד במצרים היה שיעבוד שלילי, השיעבוד לאנשים גסי רוח, אנשים מלאים ברשעה וזימה והרבה דברים שליליים. השיעבוד להם הוא שיעבוד רע. אבל תכונת השיעבוד הזאת אנחנו קנינו. ועכשיו יכולנו להפנות את התכונה הזאת להיות משועבדים אל הקדוש ברוך הוא. אז כשאנחנו זוכים את השיעבוד, אנחנו זוכים שני דברים. אחד, זה לזכור את הטובה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. והדבר השני, להשתמש נכון בתכונה הזאת. להשתעבד אל דברים נכונים. ודבר קרוב לזה, הוא אומר, קרוב, רחוק, בכל אופן, אומר הרמב״ם בחוסות הלכות מלכים, שלעתיד לבוא, הוא שואל איך יבוא מלך המשיח, איך זה יתפרסם בעולם כולו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יש לו, לא מחשבותיי מחשבותיכם, יש לו דרכים משלו, והוא כבר סידר את הדברים האלה, שהתפשטה הדת של אותו האיש בעולם, והתפשטה הדת של המוסלמים בעולם, והדתות האלה בעצם פיזרו את המושגים של משיח, של שכר ועונש, של עולם הבא, של השגחה, של מצוות, של גאולה, זה הרבה מושגים. ולעתיד לבוא, אנחנו נבוא אל הגויים, בעזרת השם שזה כבר יהיה בקרוב, לא רק בעתיד הרחוק, ונגיד להם, אתם, כל מה ששמעתם, גאולה, מצוות, זה המושג, יש מושג כזה, רק לא מה שהבנתם. שקר נחלו אבותיכם, הוא הסבור לכם דברים לא נכונים, מה זה מושג של גאולה, מה המושג של מצוות, מה זה עולם הבא. את המושג תשמע, אבל תבין אותו אחרת. אבל זה הרבה יותר קל לקבל, כי כבר המושג יושב אצלו, הוא מצפה לדבר מסוים, ואני יכול עכשיו להלביש עליו תוכן אחר, ואומר הרב חרלאפ, לעתיד לבוא, אנחנו רוצים להפנות אליך כל ראשי הארץ. הם כולם פונים לפה, ואנחנו עכשיו רוצים להפנות אותם לשם. שם צריך להתפלל, לא לפה, לשם. רק מפנים אליך את כולם. זה השאיפה הגדולה של ישראל, לא רק שאנחנו נצא לחירות, אלא שכולם נשתמש במושגים שהם יודעים, ואנחנו נפנה אותם, נתקן אותם. מה שידעתם תדעו יותר נכון, יותר מדויק. וגם אנחנו, את המושגים שהכרנו במצרים, מושגים של שיעבוד, אנחנו עכשיו מפנים אותם אל שיעבוד נכון. אמרנו, עובדי הזמן, עובדי עבדים הם, אומר רבי יהודה הלוי, עבד השם הוא לבדו חופשי. לקחת את מושג השיעבוד הזה ולרומם אותו אל שיעבוד טוב, שיעבוד חיובי אל הקדוש ברוך הוא. נקודה נוספת שיש במאור, אמרו לי, בשם הרב זצ"ל, ואין היה, מה העניין של המרור? להרגיש את הטעם הזה של המרור, מה עניינו? אז העניין הוא כזה, כשאני מרגיש טעם של מרירות, כשאני נזכר וכואב לי על הקושי, אני עכשיו במצב של קושי ומר לי, זה סימן שאני במקום אחר באמת. אני צופה, אני מצפה, אני מקווה למשהו מציאות טובה יותר, שאני יודע שאני שייך למציאות הגבוהה הטובה יותר, וכרגע אני לא שם, אז מר לי, לא טוב לי. אז בעצם ממש המרור עצמו מגלה את מדרגת החירות שלנו. אדם שנולד עבד, הוא לא מכיר כל כך מציאות אחרת. אין לו רוב מוחלט של העבדים. אין להם מחשבות של בריחה. אני כאן, נולדתי ככה, זה החיים שלי, כואב לי, לא נעים לי, אבל אני לא מסוגל בכלל לדמיין משהו אחר, זה לא כל כך מר לי, כי זה מה שאני. אבל אם אתה מסוגל להרגיש את המרירות, מסימן שאתה באמת בן חורין, ואתה מצפה למציאות טובה יותר. אלו הם שלושת המצוות המעשיות שיש לנו, כן, שהתורה נתנה לנו, ומלבד ההגדה, ואותם אנחנו הסברנו עכשיו. אנחנו ממשיכים. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, שנאמר, והגנת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. לא את אבותינו גאל בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא אף אותנו גאל עמהם, שנאמר, ואותנו מוציא משם, למען נביא אותנו, לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. כן, אנחנו לומדים את זה מהפסוק, שנאמר, בכל דור ודור אדם חייב לראות את עצמו. מאיפה הגיעו לזה שצריך לראות את עצמו? כי כל אנחנו אומרים, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לחוש שהגאולה היא גם בשבילנו. ויש אומרים כשאנחנו בעצם אומרים את המילים אף אותנו גאל משם, אנחנו מבטאים את הדבר הזה, שאת ההודיה אל הקדוש ברוך הוא שעשה לי, שגאל אותנו. אנחנו אומרים, גם אנחנו מרגישים שנגאלנו ממצרים. ככה צריכים לדמיין את עצמנו. עוד נקודה שגם בשם שמעתי בשם ראש הישיבה רב זמן מלמד שליטה, שכל אדם, מה הביטוי הזה שצריך לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים? אדם צריך לחוות שתודעת החיים שלו, התחושות הבסיסיות שלו, יהיו כאלה שמבוססות על יציאת מצרים. היציאה הזאת היא משיעבוד מצרים לעבדות אל הקדוש ברוך הוא, שהיא החירות העמוקה, החירות האמיתית, היציאה של עם ישראל שבעצם מוציא את העולם כולו מהשיעבוד הזה. לאט לאט, שלב אחרי שלב, עם ישראל הולך ופועל ומקדם את העולם בגלוי ובנסתר. ואנחנו צריכים לחוש שכל החיים שלנו מבוססים על אותה יציאה ממצרים, וכל דור ודור יש לו תפקידים קצת שונים, מגמות שונות. המגמה הכוללת והיה השם למלך על כל הארץ, זה מגמה של כל עם ישראל לדורותיו. לכל דור ודור, לכל חלק בשרשרת הזאת יש לו תפקיד ייחודי מסוים, וכל אחד צריך לדעת איך לגלות, איך לבטא נכון איך להופיע נכון את המגמות האלה של יציאת מצרים, של קידוש השם בעולם. דבר מפורסם שיש בשם הרמב״ם, שאומר שהוא גורס, אומר, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו. כי לא לראות את עצמו, להראות את עצמו. היו כאלה מנהגים שאדם היה לובש, יש גם היום, אדם לובש כאילו שק ויוצא ממצרים, והוא ממש מדמיין את עצמו כאילו יוצא ממצרים. הרמב״ם כותב שם שאתה צריך להראות, אתה רואה עבד זו, עבד זה, שפחה זו, ככה אנחנו היינו. צריך לתת ממש ביטוי מוחשי. ושמעתי דבר שזה אין פה איזושהי מחלוקת, אלא כשהרמב״ם אומר להראות שאדם אחרי שאדם מראה את עצמו, אז הוא גם כן רואה את עצמו. הוא פועל, עושה משהו בחיצוניות שממש מבטא את זה, אז גם כן הוא עצמו חש את הדברים האלה. אז עכשיו אנחנו בעצם סיימנו את המגיד, עברנו על המצוות של הלילה, עברנו על התהליך, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. התחלנו בגנות או של עבודי עבודה זרה, יעבודנו גנות הנפש, ואחרי זה יש, וגם עוד לפני כן התחלנו בעבדים היינו, גנות הגוף. עברנו את התהליך, הרגשנו את עצמנו בתוך היציאה, הבנו את מה שקרה לעם ישראל, ומתוך זה אנחנו עכשיו, שלא כמו כל לילה, שפשוט מזכירים, הלילה אחרי כל הפירוט, ולראות את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים, ולהסתכל על המצוות שהן פה מול עינינו, הנה אתם זוכרים, זה הממצאים, כי אם יכול ממצאים שיוצאנו איתנו ממצרים, פסח, מצה ומרור, תזכרו למה אנחנו עושים את זה. כולם עכשיו בתוך חוויית הסדר, ומתוך זה מתפרץ, מגביעים את הכוס, ואומרים, לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס. למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלה, הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, ומאפלה לאור גדול ומשעבוד לגאולה, ונאמר לפניו שירה חדשה, הללויה, שזה בעצם השבח העשירי. יש פה 10 שבחים, כנגד 10 שבחים שנאמר בהם ספר תהילים, 10 שבחים כנגד 10 מאמרות שנברא בהם העולם. הביטוי של אסתר זה איזשהו ביטוי של שלמות. זה שלמות אחת, אחדותית, שכוללת בתוכה הרבה הרבה פרטים. וגם פה אנחנו מנסים לשבח את הקדוש ברוך הוא בצורה השלמה ביותר שניתן. ב-10 לשונות של שבח, אמרנו, ספרנו 9 לפני, והאחרון זה נאמר לפניו שירה חדשה, הללויה. זה השבח העשירי. מתוך הרצון הזה שלפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל, ישר אנחנו מתחילים את ההלל. את ההלל אנחנו מחלקים לשניים. את הפרקים הראשונים שמדברים על יציאת מצרים עוד אנחנו אומרים בסמוך למגיד, ואת הפרקים שמדברים על הגאולה העתידית יותר אנחנו אומרים את זה בהמשך, שהם סמוכים לשפוך המטחה. ואת החלק הראשון אנחנו אומרים את זה גם כן בישיבה, ממשיכים את המגיד, את הפסוקים שאנחנו אומרים כל ראש חודש, בעזרת השם, השנה תש"פ, זה מחר בעזרת השם, ואחר כך אנחנו מברכים. אז לוקחים את הכוס, מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, והגיענו ללילה הזה לכל במצה ומרור. כן, אנחנו מתפללים, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, יגיענו למועדים ורגלים אחרים, הבאים לקראתנו בשלום, שמחים בבניין עיריך וססים בעבודתך, ונוכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר הגיע דמה מלכים מזבחך לרצון. כן, שככה אנחנו בעצם מכירים את הקורבן, שופכים אותו על המזבח, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל עבדות נפשנו, שאנחנו בעזרת השם נזכה כבר בדורנו להשלים את הגאולה הזאת, ולהודות לקדוש ברוך הוא שיר חדש על גאולתנו, אולי גאולת הגוף ועבדות נפשנו. ברוך אתה השם גאל ישראל, ואז אנחנו מברכים ברוך פרי הגפן ושותים את הכוס השנייה בהסבה. אז עד פה למדנו את המגיד. ההמשך זה יש לנו את אחר כך רחצה, שאנחנו פה אנחנו מברכים על נטילת ידיים, כיוון שזה לקראת אכילת המצה. ואת המשך ההלכות זה כבר כל אחד עושה כפי עניינו ומשפחתו, כפי ההלכה. אם אני לא טועה, יש גם בהמשך היום שיעורים בהלכות פסח עצמו. אז אנחנו נעמוד כאן בעניין הזה. אם יתאפשר מחר לפי הנהלים, אז בעזרת השם אנחנו ניפגש שוב ונלמד גם כן מענייני הפסח, אולי קצת מהלכות חורבן פסח של הרמב״ם. אז שיהיה לכולם בעזרת השם יום מוצלח, בשורות טובות לנו ולכל ישראל.